הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros oshashuoi Olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום ראשון י"ב באדר א' תשע"ו, מסכת גיטין, דף ע'. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה מזה 5 שנים את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, היום הזה אנחנו פותחים את השנה השישית של לימוד הדף היומי, כאן במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי ברדיו קול חי. ביום י' א' באדר א' תשע"א התחלנו נמסור את השיעור בדף היומי במסכת זבחים, אשר בסדר קודשים. היום הזה השתבח שמו לעד. אנחנו חותמים 5 שנים ומתחילים את השנה השישית לעסקנו בתורה כאן ברדיו קול חי. עושים זאת דרך לימוד הדף היומי, הדף ה-70 של מסכת גיטין. לומדי הדף היומי באשר הם יודעים כי התכונה העיקרית הנדרשת להצלחת הלימוד היא ההתמדה. ולא רק ההתמדה, אלא גם הריכוז בשעת השיעור עצמו, שמעלתו עצומה וחשובה ביותר להבנת דברי הגמרא לעומקם וזכירתם לאורך זמן. בנושא החשוב הזה התבטא פעם החזון איש זצ"ל, שעל גג ביתו ישבו שני בחורים והגו בתורה, ובדיוק בעת שהחזון איש עלה לגג ביתו, הם הפסיקו לרגע קט מלימודם ושוחחו על להב ועל דע. שני הבחורים הללו גדלו ברבות הימים לתלמידי חכמים גדולים ומפורסמים, ועד היום הם אינם יכולים לשכוח את דברי החזוני שהתקרב עליהם ואמר באוזניהם דברי כיבושין. כמה גדולה היא מתיקות ונעימות התורה. אין לשער את הטעם והנאה אחר שקידה של 3 ו-4 שעות רצופות ללא הפסקה. בלי זה אי אפשר אף לתאר מהי הרוחניות הזו. וקל וחומר אחר 5 שעות. כמה רוממות יש. איך אפשר למי שיש לו את האפשרות הזאת להפסיק את הרציפות ולהפסיד בידיים נועם שכזה? הרי זה כמו להוריד גדירה מתבשלת מן האש, לתת לה להתקרר ואחר כך להשיבה אל האש. עיניו של החזון איש זצ"ל ברקו והוא הניף את ידיו והמשיכו את דבריו, וכך אמר: אחר 6 שעות של לימוד שוכח האדם מכל העולם וענייניו, הוא מדבק בדברים רוחניים. לאחר 7 שעות האדם מרגיש קרוב לקודש הבריחו, ואין לו מהנאות העולם כלום, הוא מתמלא שמחה. ואחר 8 שעות, אפילו לא נופלת בליבו מחשבה של תאוות וחומריות, וכולו משתוקק לאלוקיו. אחר 9 שעות, כולו קדוש למעלה למעלה. ולאחר 10 שעות, אמר החזון איש, אין לא ראתה, אין לתאר ואין מילים לבטא את מצבו ורגשותיו. כך הדברים בספר מעשה איש. וכמובן שהחזון איש התמדתו והגיעתו בתורה הקדושה אינם ניתנים לתיאור, יכול היה לומר את הדברים ממעמקי ליבו, שהרי מי כמוהו התנסה בלימוד רצוף של 10 שעות ויותר. אבל לנו לא נותר אלא ללמוד מאורחותיו על מעלתה של הרציפות וההתמדה בלימוד התורה, על החשיבות העצומה שייחסו גדולי ישראל בכל הדורות ללימוד התורה ברצף בלא כל הפרעות. נוכל ללמוד גם המעשה שלפנינו המופיע בספר מאורות הדף היומי. הגאון רב יוסף תאומים, בעל הפרי מגדים, היה בצעירותו מלמד בעיר קורמרנה, הסמוכה ללבוב. את ארוחותיו הוא אכל בבית הורי התלמידים אותם לימד. והיה היום, ותכונה רבה נקרא בבית הוריו של אחד מתלמידי הפרי מגדים. היום, כך אמר האב לטייל הדב, יאכל אצלנו תלמיד חכם גדול. בעלת הבית ערכה והכינה ארוחה ראויה ומכובדת כיאות, מפת תחרה לבנה כשלג נפרסה על השולחן, ובמרכזו הציב בעל הבית בקבוק יין ישן נושן, השמור עמו לאירועים נדירים. הילדים הולבשו בקפידה, ופניהם התמימות לבשו הרשת חג. השעה המיועדת לבואו של הצדיק לביתם התקרבה והלכה, וכל בני המשפחה כבר המתינו בפתח הבית כדי לקבל את פני האורח. שעה ארוכה חלפה, אבל דמותו של הפרי מגדים עדיין לא נראתה באופק. בעלת הבית כבר הספיקה להשיב את הסירים אל התנור כדי לחמם שינית את התבשילים, ומשחלף זמן נוסף חילקה מגדנות לילדיה כדי להרגיע את סבלנותם שפחתה והלכה. בוודאי הוא שקוע בתלמודו ולא שם לב ששעת הצהריים חלפה עברה לה, אמר בעל הבית לילדתו הקטנה. קשינה אל בית המדרש, פני אל הרב במלוא הכבוד הראוי ואמרי לו שאנו ממתינים. הילדה נסח השקל את רגליה אל בית המדרש, ובני הבית נעמדו שינית על מפתן הדלת כדי לצפות באחותם הקטנה המלווה את הצדיק. והנה, לאחר מספר דקות חזרה ילדה לבנה כשלג ומבועלת עד עמקי נשמתה. מרוב התרגשות, לא יכלה הילדה להוציא מפי המשפטים מסודרים, וכל שהצליחו בני המשפחה להבין היה, שאכן הפרי מגדים נמצא בבית המדרש, ודברים נדירים מתרחשים שם. משרק החבי הלבש את מעילו העליון ופנה בעצמו אל בית המדרש, וכדי להעביר במדויק את שראה בעל הבית בבית המדרש, נצטט את דבריו של המספר, בהקדמה לספר נוטריקון, במילותיו הוא. וילך בעל הבית בעצמו אל בית המדרש, והתחלחל מאוד בבואו אל בית המדרש. וקירותו כי הולך בבית, אנה ואנה ופניו פני להבים ותוארו, דומה למלאך השם צבקות, וישב לביתו ויומר אל אנשי ביתו, הנה איש אלוקים קדוש הוא, דומה למלאך השם צבקות, ומלאך אינו צריך לאכול. נחכה מעט עד יעבור וישוב למדרגת אדם. סוף ציטוט. צלילי ערב נטו והלילה פרסת כנפיו אל העיירה קורמרנה, כאשר סוף סוף הגיע בעל הפרי מגדים אל בית המשפחה. בכבוד גרב התקבל הצדיק בביתם, ולאחר כמה מילות נימוס, הין בעל הבית לשאול את אורחו הדגול בדבר המראה רווי ההוד שנתגלה לעיניו בבית המדרש. בעל הפרי מגדים שהיה אחוז בשאר אפיו לעת לימודו, כלל לא ידע שהילדה ואביה ביקרו בבית המדרש, ואמר להם שלפני זמן מה, הוא סיים את חיבורו על חלק אורח חיים של השולחן ערוך, והיום הוא שחזר בראשו את כל החיבור, כדי לראות אם לא טעה במקום כלשהו. כוח ריכוזו העצום והעולם הרוחני בו היה נתון, הרימו אותו בכמה דרגות אל על, עד שכלפיו היה הזמן כלא היה, וכמובן שלא הבחין כי הגיע את צהריים. פרי מגדים סיים את דבריו, ובעל הבית הוסיף ואמר לו, שגם ביתו הקטנה התרשמה כה עמוקות למראהו עד שלא צעקה באוזניו בקול גדול, אלא משכה קלות במעילו כדי לעוררו ממחשבותיו, ומשראתה שאינה נענית פנתה והלכה לה. בעל הפרי מגדים התרגש לשמוע על תמימותה של הילדה הקטנה שרצתה מאידך לקיים את דברי אביה, ומצד שני לא רצתה להפריע לגאון שהיה שקוע בתלמודו, עמד וברכה בחום שתזכה לאריכות ימים ושנים. כותב מסיים את דבריו ואומר שאת המעשה הוא שמע מפיה של הילדה עצמה ביותה ישישה, שעברה את גיל ה-90. יהי רצון שנזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. הרב הקדוש רבי מאיר הלוי מאפטה, זכר צדיק וקדוש לברכה, חיבר את המילים המרטיטות הבאות. ריבון העולמים, ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר. ואם גם אתאמץ בעיצות ותחבולות, וכל יושבי תיבל יעמדו לימיני להושייני ולסמוך נפשי, מבלדי עוזך ועזרתך אין עזרה וישוע. למילים הללו, רבי מנחם ברייר, השם ישמרהו ויחייהו, הלחין לחן מופלא, ונשמע את השיר הזה מפיהם של תינוקות של בית רבן.
Yeah. Hey, 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 hey.
זה הזמן וזה המקום לציין שאנחנו חוגגים את יום הולדת 5 למפעל הדף היומי כאן ברדיו קול חי, לעילוי נשמתה של אמנו מורתנו מרת יפה שנדל פייגה בת רב מאיר שרגה עליה השלום, ביום השנה לפטירתה, יום השנה השני לפטירתה, שבת פרשת ויקל, חפי באדר א' תשע"ו, במלון שדות שבצריפין. לפרטים והרשמה הנה הטלפון לפניכם 053-734-5295. 053-734-5295, להגדיל תורה ולהאדירה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר הוא פרק השינון והחזרה לאשר למדנו בשיעורנו הקודם, ושיעורנו הקודם היה בערב שבת קודש, פרשת תצווה את למדנו את דפים סמכת וסמכתת. כעת נשיב על 10 השאלות לשינון סיכום וחזרה אשר שאלנו. שאלה ראשונה, לשם מה הוא צריך שלמה לשד ושידה? והתשובה היא, משום שהיה צריך לתולעת שמיר לבקע האבנים לבית המקדש, ורצה שיגלו לו אחד נמצאת השמיר. שאלה שנייה, לשם מה הוא צריך משה לתולעת השמיר? התשובה, כדי לבקע באמצעותה אבנים לאפוד. שאלה שלישית, מדוע לא שאלו החכמים בורים ותומים מכאן השמיר? התשובה, שאין שואלים בורים ותומים כשאפשר על ידי דבר אחר. שאלה רביעית, מדוע צחק השמדאי כשראה את הקוסם? התשובה, משום שעוסק סמים ואינו יודע שיושב על אוצר המלך שתמון תחתיו. שאלה חמישית, מה עושה תרנגול הבר עם תולעת השמיר? התשובה, מניחה להרים שאין צומחים בהם אילנות, וכשמדבקים זורק שם זרעים. שאלה שישית, מדוע אמרו הסנהדרין לנשות המלך לבדוק את רגלי המלך? התשובה, שרגליו של השד דומות לשל תרנגולים. שאלה שביעית, האם ייתכן שמום שיש לו תרופה ייחשב למום קבוע? התשובה, לרבינו יצחק, אם אינו עובר מאליו או על ידי רפואה קלה, נחשב מום קבוע. דם היוצא מהפה, מתי יש לו תרופה ומתי אין לו? התשובה, אם נוזל מהריאה יש לו תקנה ואם מהכבד אין לו תקנה. שאלה תשיעית, מה הפירוש ככה? רש"י מפרש שיניים, אך בכמה מקומות הוא מפרש היינו חניכיים, וכותבים התוספות שאינו נכון, משום שהוזכר בהם בשס לשונות של נשירה והכירה, ולא שייך לומר כן לגבי החניכיים. שאלה אחרונה, באיזו רפואה עדיף לו להשתמש? והתשובה, בצועת כלבים, משום שמנתקת את איבריו. אלה הם, הוריי ורבותיי, התשובות שישמשו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. וכעת, מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו ביום חגינו, הלא הוא לימוד דפינו היומי, הדף ה-70, ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בשורה החמישית בתחילת דף עין עמוד א', מן המילים אמר שמואל, איימן דמחולי בעלון חי דפרסאי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. מביאה הגמרא בתחילת דף עין כמה מרמרות של המוראים בענייני רפואה. אמר שמואל, איימן דמחולי בעלון חי דפרסאי, מי שיקו ברומח של פרסים שמצרפים אותו במי סם המוות, מי יחיה לא חיה, הרי זה ודאי שלא יחיה אחרי המכה הזו. עדי אחי ואחי בינתיים עד שתחטפנו מיטה, ניספולי בשרה שימנה, אגומרי וחמרה חיה. יאכילו אותו בשר שמן שניצלה על גיחלים ויין חי, אפשר דחיה פורטה ומפקדה ביתה. אולי יחיה עוד מעט על ידי אכילה זו ויספיק לצוות לבני ביתו. אמר אבי דיבר רבי נעימן דבל הזיבורה, מי שבלה צירה, מי יחיה לא חיה, לא יחיה יותר. עדי אחי ואחי בינתיים עד שתחטפנו מיטה, נשקי רביעת הדחלה שמזג. נשקה אותו רביעית חומץ חזק, אפשר דחי אפורטה ומפקד לביתה, אולי יחיה מעט ויספיק לכתוב צוואה לבני ביתו. אמר רבי ישוע בן לוי, אכל בשר שור בירק הנקרא לפת ולן בחוץ תחת הלבנה בלילי 14 או 15 בתקופת עמוז, או חזתו אכילו, הרי זה מביאו לידי חולי הנקרא אכילו. בהמשך תבאר הגמרא מה זה החולי הזה. דבר נוסף שמביא לידי החולי הזה, תנה והממלא קריסו מכל דבר שהוא טוב לו ומתוק לחיקו, ואוכל ממנו כל תאוותו או חזתו, הרי זה מביאו לידי חולי הנקרא אכילו. אמר רב פאפה, אפילו הממלא קריסו מתמרים מתמרים, מביאו לידי חולי זה. שואלת הגמרא פשיטה, מה נשתנו התמרים משאר אוכלים שחידש רב פאפה שגם בהם אין להרבות באכילה? משיבה הגמרא סל, כדאי דחה מן היה עולה על דעתך לומר, הועיל ואמר מר, תמרי מסבען מסביעים ומשחנן מחממים ומשלשלן משלשלים ומאשרן נותנים כוח ומאידך לא מפנקן, אינם מענגים את האוכלם לאביו לידי איסטניסיות, אף שטעמם מתוק, הועיל וכל כך טובים התמרים לגוף אימה לא, או שמה אינם בכלל אילו שאכילה מרובה מהם מביאה לידי חולי זה. לכן כמה השמלן, משמיע לנו רב פאפה, שגם בהם אכילה מרובה מביאה לידי חולי. הרמב״ם בלכות דעות פרק ד' מרבה בגנות האכילה המרובה במיני מאכלים והתקלות הבאות לאדם מתוך כך, והוא מסיים, והוא ששלמה אמר בחוכמתו בספר משלי פרק כ"א פסוק כ"ג, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, כלומר שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלסבוע, ולשונו מלדבר אלא בצרכיו, שומר מצרות נפשו. וכותב הקריית מלך שמקור דברי הרמב״ם שכל העניינים האלו, זה מדברי הגמרא, כאן הממלא קריסו או חזתו אכילו. מבררת הגמרא מהי אכילו, מהו אותו חולי הנקרא אכילו. אמר רבי אלעזר, אש של עצמות. מהי אש של עצמות? אמר אביי, אש גרמי, חולי הקדחת. עוד מבררת הגמרא מה יעשו תימה רפואתו של החולי הזה. אמר אביי, אמרה לי, אמרה לי האומנת שלי, כול שקייני, כל המשקים ששותה אדם לרפואתו, יש להם מניין ימים שיש לשתותם, יש שצריך לשתותם תלתה שלושה ימים, יש שצריך לשתותם שבעה ימים, ויש צריך לשתותם תריסר, 12 ימים. והי, אולם התרופה לחולי הזה, כמו שתבואר בסמוך, ישתה אותה, עד המיטה סייד שיעזבנו החולי. חילוק נוסף שיש בין נטילת משקי התרופה לכל החולאים לבין חולי זה, אמרה לו האומנת, כולה שקיאנה, עליבה ריקנה. כל המשקים ניטלים כאשר ליבורק, כלומר קודם האכילה. והי, המשקים הניטלים לצורך החולי הזה, שת נטילתה מבטר דאכל ושתי, והי לבית הכיסא ונפיק ומה שידי, לאחר שאכל ושתה ונפנה בבית הכיסא ויצא ורחץ ידיו, ולרפואתו, מי תולי, בונה דשתיתה דטלפחי, יביאו לו מלוא אגרוף ממאכל העשוי מקמח חדשים ומלח, ובונה דחמרה עתיקה ומלוא אגרוף יין ישן, ונגבלינו בעדי הדדי ונחול, יערבם זה בזה ויוכלם, ולאחר מכן ניקוח בסדיני ונגני, יעטוף גופו בסדינים וישן, ולקה דנוקמי עדקאי מנפשי, ואיש לא יאיר אותו משנתו עד שיקום מעצמו, לפי ששינה זו בתוך הסדינים טובה עבורו, כיוון שמזיע בתוכם, וטובה לו העזה. וכי קאי, כאשר יקום לשקל אל סדיני מיני, יתלו את הסדינים ממנו, ואילו אם לא יעשו כן, עד הרילוי תחזור עליו המחלה. אז עד עכשיו עסקה הגמרא ברפואות לחולאים השונים, מכאן ואילך מובאות עיצות כלליות להנהגת שמירת הגוף ובריאותו. אמר לאליהו הנביא לרבי נתן, אכול שליש כדי מילוי שליש מחלל הכרס, וכן שתה כדי מילוי שליש מחלל הכרס, והנח שליש מחלל הכרס ריקה, כדי שתכעוס דרך הכועס שמתמלט בטנו, תעמוד על מילואך. תהיה בטנך מלאה, שהרי שני שליש מלאים באכילה ושתייה, והשליש הנוסף יתמלא מחמת הכעס. אבל אם תמלא קריסך באכילה ושתייה לגמרי, הרי שאם תכעוס תתנפח הכרס עוד ותתבקע. תני רבי חייא, רוצה שלא יבוא לידי חולי מאין, ייזהר בדברים אלו. יהיה רגיל בטיבול מאכליו בחומץ או פיתו ביין, גם בקיץ וגם בחורף. וכן סעודתך שהנעתך ממנה והריבה היא לך, משוך ידך ימנה ואל תמלא בה את קריסך, אלא לפי הצורך. ואל תשאה עצמך בשעה שאתה צריך לנקביך, אלא עשה צרכיך מיד. השעיית הנקבים אסורה משום איסור בל תשקיצו, כמובא במסכת מכות דף ט"ז עמוד ב', המשה את נקביו עובר משום בל תשקיצו. נחלקו הראשונים, אם זהו איסור דאורייתא. אמר מרוקווה, אי מן דשתי תילאיה חיוורה, מי ששותה מין יין לבן רע, או חזתו ויתק, אוחזת אותו חולשה. אמר רב חסדא, שיטין מיני חמרה אבו, 60 מיני יין יש, מעל ידקולו סומקה ריחנתנה, הטוב שבכולם הוא יין אדום שריחו טוב מאוד, גריה דחולה, תילה חיוורה, הגרוע שבכולם הוא יין לבן רע. אמר רב יהודה, איימן דייטיב, בצפרני ניסן גבי נורה, מי שיושב בבקרי ימי חודש ניסן אל מול האש, ושייף מישחה ונפיק וייטיב בשימשה, מושך עצמו בשמן ויוצא ויושב אל מול השמש, או חזתו ויתק, אוחזת אותו חולשה. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא, הקיס דם ולאחר מכן שימש מיטתו, אביין לו בנים ויתקין, יהיו לו בנים חלשים אם תתאבר אשתו מאותו תשמיש. ואם הקיזו שניהם דם ושימשו, אביין להן בנים בעלי רעתן, יהיו להם בנים חלשים ביותר מחמת מין שרץ שיש להם במוחם. ובמדרש בבראשית רבה מם, נאמר מעשה ברבן שמעון בן גמליאל, שמצא זקן מוכה שכין בציפורי, ואמר לו שיש לו חבדל את סוגים של שכין, רק הרעתן קשה לתשמיש, ובו לקה פרוע רשע. ובמוסף הארוך בירר, שכל מיני נזילה וגם זוב דם ושכבת זרע ושלשול הם בכלל בעלי רעתן. אמר אף פאפה לא אמרן שתשמיש המיטה לאחר הכזת דם גורם לבנים חלשים, אלא דלא טעי מידה, כשלא טעם כלום בין הכזה לתשמיש. אבל אם טעי מידה בין הכזה לתשמיש, לאיתלן בא, אינו מזיק לבלד. אמר אבא ברבונה, בא מן הדרך ושימש מיטתו, אביין לו בנים ויתקין, יהיו לו בנים חלשים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, הבא מבית הכיסא על ישמש מיטתו עד שישעה שיעור הליכת חצי מיל, מפני ששד בית הכיסא מלווה עמו במשך שיעור הזמן הזה. ואם שימש בלא לשעות, אביין לו בנים נכפים, יהיו לו בנים הלוקים בחולי הגורם לנפילה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, משמש מיטתו מעומד, או חזתו עבית, חולי המביא לידי רטט וחלחלה. ואם משמש מיטתו מיושב, או חזתו דלריה, חולי של נפיחות הבטן. וכן המשמש מיטתו כשהיא מלמעלה והוא מלמטה, או חזתו דלריה. מבררת הגמרא, מהי דלריה, מהי רפואתו של החולי ששמו דלריה? אמר רבי יהושע בן לוי, סם דלריה, רפואתו של חולי דלריה, דרדרה. ומהי דרדרה? אמר רביי, מוריקה דחוכי, קרקום הגדל בגדר העשוי מקוצים. ובהנהגת נטילת רפואה זו נחלקו האמוראים, רב פאפה אליס ובללי, לעס ובלה את הרפואה הזו, ואילו רב פאפי אליס ושדילי, לעס וזרק אותה. אמר רביי, מי שאינו בקי בדרך ארץ, כלומר מי שאין בו כוח לשמש מיטתו, לי תתלת כפי זה, יביא שלושה כלים המחזיקים שלושה לוגין, כל אחד, מלאים קורטמי דחוכי, קרקום הגדל בקרקע מזובלת בזבל עצון, ונדוקנו ויקטשם, ונשלקינו בחמרה ונשתה, יבשלם ביין וישתה. אמר רבי יוחנן, הן הן יחזירוני לנערותי, סממנים אלו השיבו את כוחי כבימי נערות. מביאה הגמרא עוד מענייני שמירת הגוף ובריאותו. שלושה דברים מכחישים כוחו של אדם, ואילו עם פחד, דאגת העתיד כגון שדואג על פרנסתו, או שדואג מפחד אויב, דרך טרחת הילוך הדרכים, ואבון, דאגת אבון שעשה. ועוד מפרשים התוספות שדואג מן העונש שיקבל מחמת האבון, וכתב המערשה שאין מדובר בעונש שיקבל לעתיד לבוא בבית דין של מעלה, אלא מדובר בעונש האמור במסכת שבת דף למד ג' עמוד א' סימן לעבירה ידרוקן, מן חולי, ומחמת עונש זה, הוא דואג. מבארת הגמרא מיכן למידים שכל אחד מן הדברים הללו מכחיש כוחו של אדם, פחד דכתיב בתהילים למד ח', ליבי סחרחר עזבני כוחי, ואור עיניי גם הם אין איתי. המילה סחרחר פירושה מוקף דאגה, ואמר דוד המלך שמחמת הדאגה עזב אותו הכוח שלו. המערשה מבאר שטעם הדבר כי דרך המתפחד שיצא ליבו, ולזה אמר ליבי סחרחר על דרך לך לך אמרי נזיר הסחור סחור לקרמה לא תקרב, דהיינו שהכפל מורה שירחיק עצמו מן הכרם. כך גם כאן, סחרחר שאמר דוד המלך שהלב מתרחק ממני מפחד, ועל ידי זה עזבני כוחי. דרך דכתיב, תהילים קוף ב', עינה בדרך כוחי קיצר ימי, הרי כי הדרך מענה ומכחשת את הכוח. והמערשה מפרש שפסוק זה אמרו דוד על החזרה לירושלים בשבטו מן הגלות, לפי שזהו העניין האמור בפסוקים לאל שם, ועל כך התפלל בהמשך כי ינצל מן הדרך. אבון אומרת הגמרא דכתיב, תהילים למד א', כי חלו ביגון חיי ושנותיי בהנחה כשל באבוני כוחי, והעצמיי אששו, הרי שבגין אבון כשל הכוח. אומרת הגמרא שלושה דברים מתיזין, מסירין את גופו של האדם, כלומר מזיקים לקיום הגוף. ואילו הם אכל מעומד, ושתה מעומד, ושימש מיטתו מעומד. חמישה דברים העושים אותם קרובים למיטה יותר מן החיים, ואילו הם אכל ועמד ממקום אכילתו בלי ששעה מעט לאחר האכילה, וכן אם שתה ועמד, או אם הקיס דם ועמד, או ישן ועמד, או שימש מיטתו ועמד. כל אילו, אם עמדו ממקומם מיד בלא שום שיהוי, קרובים הם למיטה יותר מאשר לחיים. אף אם עשה רק אחד מן הדברים הללו ועמד מיד, הרי הוא בכלל הקרובים למיטה ואין צריך שיעשה כולם, לפי שלא נאמר בדברים הללו, שיעשה אותם כסדרם, כפי שנאמר לכמן לגבי דברים העושה אותם מיד, מת. אומרת הגמרא שישה דברים העושה אותם כולן כאחת מיד מת, ואילו הן, הבא מהדרך ונתייגע, ובעודו יגע מן הדרך הקיס דם, ומיד נכנס לבית המרחץ ושתה יין ונשתקר, וישן על גבי קרקע ושימש מיטתו. אמר רבי יוחנן, והוא שעשן כסדרן, שישה דברים אלו העושים אותן מיד מת, רק כאשר עשה את כולם כסדר שנשנו בזה אחר זה. אמר רבי, אומנם רק אם עשם כסדרן, הוא מת. אבל אף אם עשם שלא כסדרן, חליש נחלש גופו. שואלת הגמרא, הייני, וכי אין מת אלא עושה את כולם כסדרם? והווה הרי אישה ששמה מעורת, עבדה לי לעבדה תלת מיניו, עשתה לעבד שלה שלושה מהדברים הללו ומת. הוא מת, הרי שאף העושה חלק מהדברים שנשנו ולא את כולם עלולו למות. ותרצת הגמרא, הוא כחוש אבא, אותו עבד חלש היה, ומחמת חלישותו מת אף לאחר עשיית חלק מאותם הדברים. אבל אדם רגיל ובריא אינו מת אלא אם עשה את כולם כסדרם. אומרת הגמרא, שמונה דברים רובן קשה, עשיית כל אחד מהם באופן מרובה קשה לגוף ומעוטן יפה. אבל עשיית כל אחד מהם באופן מועט הוא יפה לרפואת הגוף, ועדיף שיעשה מהם מעט מאשר לא יעשה מהם כלל. ואילו הן, דרך הליכה בדרך ודרך ארץ, תשמיש המיטה, עושר, נכסים ומלאכה, שתיית יין ושינה, חמין, לרחוץ בהם ולשתותם והקזת דם. כל אילו רובן קשה ומיעוטם יפה. ומסביר הבן יו ידע שאין כוונת העניין שריבוי עבודה ועמל קשה לו לאדם, שאם כן היה לו לומר עסק ועבודה, אלא הכוונה על לימוד המלאכות, שאם ילמד אדם מלאכות רבות ולא יעמוד על מלאכה אחת הראויה לו לפרנסתו, אז אחרי רוב הלימודים יזקין ולא יספיק להרוויח ולהתפרנס. ולכן לימוד המלאכה יפה לו המיעוט, היינו לימוד מלאכה אחת לצורך פרנסתו יותר מן המרובה, היינו לימוד רוב מלאכות שלא יספיק לעסוק בהם. ועוד, שדרך האדם שככל שמרבה במלאכתו מתרגל אליה, וקלה עבורו אותה המלאכה, אבל אם מרבה לדלג ממלאכה למלאכה, כגון חודש אחד חיית וחודש אחד צורף וחודש אחד נגר, אז אינו מתרגל לשום מלאכה וכל מלאכה קשה לגופו, ולכן מיעוט המלאכות יפה לו. רש"י מפרש לגבי העושר הנכסים, ריבויו קשה, היות ומבטלו מתלמוד תורה ומגביה ליבו. אבל מלבד זה קשה העושר אף לגופו של האדם, לפי שמרבה נכסים מרבה דאגה, וכן על ידי ריבוי העושר שולטת בגופו עין הרע שיחלה או ימות. אומרת הגמרא, שמונה דברים ממעטים באדם את הזרע, ואילו הם אכילת המלח והרעב והנתק הצרעת, בחייה ושינה על גבי קרקע, ואכילת גודגדניות, כוסברה, ואכילת קישוט, זה מין זרע שמטילים לתוך השיחר, שלא בזמנה, שלא בזמן שראויה לאכילה, כפי שהגמרא תבהר בהמשך. והקזת דם הנעשית בחלק הגוף שלמטה, גם בזה הגמרא תבהר בהמשך, ממעטת את הזרע כפליים מכולם. אומרת הגמרא, תנא שנינו כשם שקשה הקזת דם למטה בגוף, למעט הזרע כפליים מכל אלו שנשנו כאן שממעטים הזרע, כך יפה הקזת דם למעלה בחלק העליון של הגוף כפליים מכל מקום אחר. אומרת הגמרא, אמר רב פאפא, מה ששנינו לעניין הקזה שלמטה קשה כפליים, היינו למטה מן הביצים כגון ברגליים ובשוקיים. מה ששנינו שלמעלה יפה כפליים, היינו למעלה מן הביצים כגון בכתפיים, בצוואר ובמותניים. ומבאר רבן יודע וזה לשונו, עשה את הגבול בביצים כדי לשלול את פי הטבעת שהוא בסוף חצי העליון של הגוף שהוא למעלה מעט מהביצים. דאדם היוצא משם הוא רפואה לגוף כמו שכתב בספר הברית, ולכן מי שדרכו לצאת ממנו דם מפי הטבעת ופסק כמה חודשים, מביאים לו עלוקה לשאוף דם והיא במקום הכזה באותו מקום, ויש בזה תועלת גדולה. עד כאן לשונו של הבן יהוידע. אומרת הגמרא, שנינו לאל בין הדברים הממעטים את הזרע וקישוט שלא בזמנה. תנא שנינו כשם שאכילת הקישוט קשה שלא בזמנה וממעטת את הזרע, כך יפה אכילתה בזמנה. ומהו זמנה? אמר רב פאפא, זמנה הוא בימי חודש תמוז, ושלא בזמנה הוא בימי חודש טבת. ואילו ביומי חודש ניסן ויומי חודש תשרי, לא מעלו ולא קשו, אכילתה אינה מועילה ואינה מזיקה. אבל הרשש מבאר שאין הכוונה לימי חודשים האלו דווקא, אלא הכוונה לתקופות המתחילות בחודשים האלו, שכל תקופה נמשכת ג' חודשים, והיינו תקופת תשרי שהיא בחודשים תשרי חשבן כסלב. לאחר מכן מתחילה תקופת טבת, שבחודשים טבת שבט ואדר, אחר כך תקופת ניסן אייר סיוון, ותקופת תמוז אב אלול עד תשרי, ותקופה זו היא זמן הקישוט. אומרת הגמרא, שנינו במשנה אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורקדייקוס, וחזר ואמר אל תכתבו, אין דבריו האחרונים כלום. נחלקו המוראים בדין הזה. אמר רבי שמעון בן לקיש, באופן זה שחזר בו מהגט לאחר שאחזו קורדייקוס, אין ממתינים שיתרפא, אלא כותבים ונותנים גט לאלתר אפילו בחוליו, ואין אומרים שכעת שותהו ואינו יכול לגרש. ואילו רבי יוחנן אמר, אין כותבים ונותנים הגט אלא לכשישתפה, כשיתרפא ויחזור לשפיותו. בערת הגמרא, מה הייתה מדרש לקיש? משום דקתני נאמר במשנתנו, אין בדבריו האחרונים כלום. משמע שכותבים ונותנים לאלתר ולא ממתינים שיחזור לשפיותו. ורבי יוחנן אמר לך, רבי יוחנן יסביר שכוונת המשנה במה שאמרה, אין בדבריו האחרונים כלום, דלכי מיציל, כאשר יחזור ויתרפא לא צריך למהדר עם לוחבי, אין צורך לחזור ולקבל את רשותו לכתוב הגט, כיוון שכל זמן שהוא בחוליו אין בדבריו כלום, ולעולם אין כותבים אלא לך שישתפה. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל דקטני, שרבי יוחנן דייק את דבריו מאיתור לשון המשנה, אין בדבריו האחרונים כלום, שאם אכן היו כותבים ונותנים לאלתר, היה לתנא לומר, הרי לו יכתבו ויתנו, וכיוון שלא שנה כן, מוכח שאין נותנים מיד, אלא ממתינים שישתפה. ועוד כותבים התוספות, שמכך שלא כתב התנא, אין צריך לבודקו, מוכח שאכן יש להמתין לראות, אם אכן חזר לשפיותו. מבררת הגמרא במייקה מפליגי, מה עם סברות מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש? מבררת הגמרא, ריש לקיש מדמי לישן, מדמה את עניינו של מי שאחזו קורדייקוס לאדם ישן, שכמו שהישן אינו פסול מליתן גט, ואם ביותו ער מינה שליח לתת גט לאשתו, יכול השליח לתנו אף כאשר המשלח, כאשר הבעל ישן, כך גם מי שאחזו קורדייקוס אינו אלא כישן ויכול השליח לתן את הגט. ורבי יוחנן מדמי לשוטה, שכשם שהשוטה פסול מליתן גט, ואף אם מינה שליח קודם שנשתתה, לא יכול השליח לתן את הגט כל זמן שמשלחו שוטה, כך גם מי שאחזו קורדייקוס דינו כשוטה, ואין יכול השליח לתן את הגט, אלא לכשישתפה. ובעיקר הדין שאם נשתתה המשלח, אין יכול השליח לגרש, תמה הקובץ הערות, מה בכך שנשתתה המשלח? הרי השליחות לא נתבטלה, שהרי כאשר חזר לשפיותו, הוא לא צריך למנות את השליח מחדש, ואם כן, כיוון שהשליחות קיימת, אין חיסרון במשלח, והעיקר הוא בשליח, והיות ומעשה נתינת הגט נעשה כדין ומדעת השליח, לכאורה אין בכך חיסרון, והרי זה כאילו המשלח במדינת הים, שאין לו עכשיו שום שייכות בעיקר המעשה. מכאן מוכיח הקובץ הערות שאכן שטותו של המשלח אינה חיסרון בעצם מעשה הגירושין, אלא חיסרון הוא במגרש, שאין כוח לשוטה שיכולו הגירושין עבורו בשעה שאינו יכול לגרש. זאת למרות שהגירושין הם כדין, חיסרון במגרש פוסל את הגירושין. שואלת הגמרא, ורבי יוחנן נמי, לדמיה לישן, ידמה אפו קורדייקוס לישן. מתרצת הגמרא, יש חילוק בין ישן לקורדייקוס. ישן לא מחוסר מעשה כדי לשוב להיות נעור, אלא מעיליו יתעורר. היי, אבל החולה בקורדייקוס, הרי הוא מחוסר מעשה כדי לשוב לבריאותו, שצריך לעשות לו רפואה, של בשר כחוש צלוי על גבי גחלים, כפי ששנין עולה בדף סמך זין עמוד ב', וכיוון שצריכו לרפואה הזו ואינו עומד לשוב לבריאותו מאליו, סובר רבי יוחנן שאינו דומה לישן אלא לשוטה ופסול לנתינת הגט. שואלת הגמרא, וריש לקיש נמי נדמיה לשוטה, ידמה אף הוא קורדייקוס לשוטה, ומדוע מדמה הוא לישן? מתרצת הגמרא, יש חילוק בין שוטה לקורדייקוס, ששוטה לא שם בידן, אין שם רפואתו בידינו. אבל היא, מי שאחזו קורדייקוס, שמה בידן, רפואתו בידינו. כפי ששנינו לאל, ביסרה סומקה הגומרי, וחמרה מרקה, בשר כחוש צלוי על גחלים ויין מזוג, זה רפואתו של מי שאחזו קורדייקוס, וכיוון שרפואתו בידינו, סובר ריש לקיש שהוא דומה יותר לישן, ולא לשוטה וקשר הוא לנתינת הגט. יש לדון האם לדעת רבי יוחנן הסובר שאין נותנים אלא לך שישתפה, אם נתנו את הגט קודם לכן, האם הוא פסול מדאורייתא או מדרבנן. ולדעת רבי יוחנן מבואר בגמרא שדינו של חולה בקורדייקוס הוא כשוטה, ולכאורה אם כן, כשם שהגט שניתן על ידי שוטה אינו גט ופסול מן התורה, כך יהיה הדין גם כאן. לרמב"ם בהלכות גירושין פרק ב' הלכת ט"ו פוסק כמו רבי יוחנן, שממתינים עד שיבריא, ואם כתבו ונתנו קודם שיבריא, פסול. מוכיח הכסף משנה מדבריו של הרמב״ם שהפסול הזה הוא מדי רבנן. כי אם היה פסולו מדי אורייתא, היה צריך הרמב״ם לכתוב, בטל. ומה הנפקמינה בין השיטות אם בטלה השליחות, או רק נפסלה מדי רבנן, מביא הקצות החושן בסימן קופי ח' לגבי מינוי שליחות בענייני ממון ונשתתה המשלח. לדעת הרמב״ם שהפסול בשליחות של הגט הוא רק מדי רבנן, שלא יאמרו שהשוטה מגרש, הרי שלא נאמרה תקנה זו אלא רק לעניין גט. אבל לשאר דברים כגון ממון, הרי ששליחות זו ראויה וקשרה. אבל לדעת הטור שמן התורה אין השליח מגרש, הרי שהפקיע התורה שליחות מעין זו, והוא הדין גם לגבי ממון. שואלת הגמרא, ומי אמר רבי יוחנן אחי, וכי כך אמר רבי יוחנן שאין כותבים את הגט אלא אם המשליח צלול בדעתו, ולכן מי שאחזו קורדייקוס אין כותבים את הגט עד שישתפה? ואמר רב יהודה אמר שמואל לגבי אדם היוצא להרג, שאם שחט בו ההורג שניים או רוף שניים מסימני השחיטה שבצווארו, שהם הקנה והוושת, ועדיין הוא חי אלא שמיטתו קרובה, ורמז הנשחט ואמר כתבו גט לאשתי, הרי לו יכתבו ויתנו, ואף שעד שעת כתיבה ונתינה, ודאי יחלש הבעל, מכל מקום כותבים ונותנים את הגט. וכאין זה תניה, נאמר בברייתא, ראו לאדם שהוא מגויד, גופו מחותך לחתיכות ועדיין לא יצא נשמתו, עוד צלוב על הצליבה, תלוי על עמוד התלייה, ורמז ואמר, כתבו גט לאשתי, הרי לו יכתבו ויתנו, הרי לנו, שאף אדם זה שכבר התחילו בהריגתו ואין דעתו מיושבת עליו, נותנים גט על פי רמיזתו. איך סובר רבי יוחנן שמי שאחזו קורדייקוס אין כותבים את הגט אלא לך שישתפה? מתרצת הגמרא, אחי אשתא, האם ניתן להשוות בין הדינים הללו לבין מי שאחזו קורדייקוס? האם הוא דומה למי שיוצא להיהרג? הרי אתם לגבי מי שהתחילו בהריגתו, דעת הצילותי, דעתו צלולי, ורק חישות ההוא דהתחילה בי, התחיל גופו להיחלש, מחמת תחילת ההריגה, ומחמת כן אין בו כוח להוציא דבר בפיו, אלא ברמיזה. באופן הזה הוא ראוי לנתינת גט. אבל לך לגבי מי שאחזו קורדייקוס, דעת שגיקשטאי, דעתו מבולבלת עליו, ובאופן זה סובר רבי יוחנן, שאין הוא ראוי לנתינת הגט עד שישתפה. מקשה הגמרא על דברי שמואל שהיוצא להרג, נותנים גט על פיו. שואלת הגמרא, ומי אמר שמואל אחי? וכי אמר שמואל שאדם היוצא להרג, אף שהתחילו בהריגתו, נותנים גט על פיו, וגט זה ייחשב גט מחיים? ואמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל, היוצא להרג, ושחט בו שניים או רוב שניים מסימני שחיטה בגופו של אותו אדם, וברח ההרוג ממקום ההריגה, מעידים עליו הרואים בבית דין שהוא מת, ויכולה אשתו להינשא לאחר. למה? כי כיוון שראינו שהתחילו בהריגתו, ודאי ימות מחמת כן. ואיסל כדאי תחיו, ואם תעלה בדעתך לומר שאדם זה עדיין נידון כחי, ויכול ליתן גט לאשתו, המים מעידים עליו, איך יכולים להעיד עליו שמת ולא נחשב הוא כחי? תרץ את הגמרא, המרי אמרו בבית המדרש לתרץ את הקושייה הזו, היוצא להרג ושחטו בו שני סימנים או רוב שני סימנים, חיו וסופו למות. כלומר, כעת חיו אלא שסופו למות, ולכן כל זמן שהוא חי, נותנים גט לאשתו, והרי זה גט מחיים. אבל עניין היתר אשתו להינשא, ניתן להעיד עליו לאחר זמן שמת, ולהתיר את אשתו כיוון שסופו ודאי למות. שואלת הגמרא אל המעטה, שתירצת שמי ששחטו הוא סופו למות, ולכן ניתן להעיד עליו שמת ולהתיר את אשתו? אם כן, צריך להיות הדין שמי ששחטו בשוגג, יעגולה על ידו לעיר מקלט, כיוון שסופו למות. עלה מתניה, מדוע שנינו בברייתא שאם שחט בו שניים או רוב שניים מסימני השחיטה בשוגג, הרי זה השוחט אינו גולה על ידו. מהברייתא הזו מוכח שאין זה ודאי שסופו למות ולכן אינו גולה על ידו. ואם כן, מדוע אמר שמואל שמעידים עליו שמת? מתרצת הגמרא, אכן מי ששחטו ודאי סופו למות. מה שאמרה הברייתא שאינו גולה על ידו, זה מטעם אחר. והיית מרעלה, הרי נאמר על הברייתא ההיא, אמר רבי הושעיה, הטעם שאינו גולה על ידו, זה משום דחיישין אנשי מהרוח הנושבת באותו מקום, בלבלתו, ובלי הרוח הזו לא היה מת, וכיוון שאין זה ודאי שמת רק מחמתו, אינו גולה על ידו. הנה מטעם נוסף שאינו גולה, כיוון שהוא הנהרג עצמו כעירב את מיטתו על ידי שפרקס, ואף שסופו היה למות גם בלא שיפרקס, אבל כיוון שקירוב המיטה בא על ידי הפרקוס, אינו גולה על ידו. מבררת הגמרא מהי בעיניי ומה נפקא מינה בין שני הטעמים הללו אם נתקרבה מיטתו על ידי הרוח או שקירב הוא מיטתו על ידי פרקוס. מבררת הגמרא איכא בעיניי הנפקא מינה בין הטעמים הללו היא באופן דשחתי בביתא דשייש ששחתו בתוך בית של שייש שהוא סתום ביותר ואין הרוח מגיעה לשם ופרקס שאם הטעם שפטור מגלות הוא משום שמה הרוח בלבלתו אין זה שייך כאן ואם משום פרקוס הרי הוא פטור. הנה מנפקא מינה נוספת דשחתי בברה ולא פרקס באופן ששחתו בחוץ במקום שיש רוח אבל ראינו שהוא לא פרקס שאם הטעם שפטור מגלות הוא משום שהרוח בלבלתו גם כאן הוא פטור משום כך אבל אם הטעם הוא משום פרקוס, כאן הוא חייב, כיוון שראינו שלא פרקס. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך וירקין בראשו, בודקין אותו שלוש פעמים, אם אמר עליו לב ועליהן הן, הרי לו יכתבו ויתנו. בקשה הגמרא מניין לנו שהרכנת הראש אות הסכמה היא, ולחוש נחשוש דילמה, שיחיה דלב לב נקטי, אינה משיח ידיהן הן נקטי, נחשוש שמה אחזות אוכלי של נענוע הראש, כאות הן, או חולי של נענוע הראש כאות לב, והוא אינו מתכוון בהרכנת הראש להסכים לגירושין. ואם כן, מה מועילה הבדיקה הזו, אם הוא בדעתו או לא? תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף ברמניומי, אמר רב נחמן, בדיקה זו נעשית באופן דאמרין עלי בסירוגין. כלומר, ממתינים בין ההרכנה לשאלה שעה, ואז חוזרים ושואלים אותו את אותה שאלה עצמה. אם ישיב כראוי, הרי זה סימן שהוא בדעתו, ואין לחשוש שמה החזו חולי של נענוע הראש, כיוון ששאלו שלוש פעמים בהפסקות ולא רצופין. שואלת הגמרא ולי חושדיל משיך ידי סירוגי נקטי, עדיין נחשוש גם בזה שמה החזו חולי של הרכנת הראש, בפרקי זמן קצובים בהפסקת שעה, בין הרכנה להרכנה ושוב אין להוכיח מהרכנתו שהוא בדעתו. תרץ את הגמרא בדיקה נעשית באופן דאמרינה לאחד לב, וטרין הן. וטרין לב ואחד הן. שואלים אותו את אותה שאלה, שאלה אחת שתשובתה לב ואחר מכן שתי שאלות שתשובתן הן, ושוב שתי שאלות שתשובתן לב ושאלה אחת שתשובתה הן. אם משיב על כל אלו כראוי, שוב אין לחוש שמה יהיה זה מחמת חולי הרכנת הראש, לפי שאין חולי כזה שמחמתו ירקין החולה ראשו, לפי סדר מעין זה. כעת מבארת הגמרא אילו שאלות שואלים אותו כדי לבודקו. דברי רבי ישמעאל תנא, בבית מדרשו של רבי ישמעאל שנו, אומרים לו שואלים אותו אם זקוק הוא לדברים של ימות החמה בימות הגשמים כשעכשיו חורף, וכן אם זקוק לדברים של ימות הגשמים בימות החמה כשעכשיו קיץ. ומי משיב על השאלות הללו כראוי, אזי אות הוא שדעתו צלולה. ובעצם דברי רבי ישמעאל לא באו לחלוק על תנא דמתניתין, שניתן לבודקו על ידי ששואלים אותו הן ולאו גימל פעמים, אלא הם מציעים בדיקה מעולה יותר, והנפקא מינה בין הבדיקות של המשנה על התנא דבי רבי ישמעאל, שלפי תנא דבי רבי ישמעאל לא חוששים שהחזו חולי של נענוע, לאו לאו או הן הן, לפי שמוכיח שחוכמתו בעינה עומדת, שהרי אינו טועה בין ימות החמה לימות הגשמים. האומנם שצריך בדיקת גימל פעמים, אבל אין צורך שתעשה הבדיקה לסירוגין, כפי שהעמידה הגמרא בבדיקת המשנה שצריך שתעשה לסירוגין. בררת הגמרא מהי ניהו, מהם הדברים של ימות הגשמים וימות החמה, הילי מה אם נאמר שהדברים של ימות הגשמים הם גלוף קרי, תלית של צמר המחממת וראויה לימות הגשמים ודברים של ימות החמה הם סדיני, סדין פשטן הראוי לימות החמה ובאילו בודקים אותו, דהיינו, ששואלים אותו אם רוצה סדין פשטן בימות הגשמים ותלית צמר בימות החמה, אם הוא אומר לב, הרי שהוא בדעתו וגיתו גט, ואם הוא ישיב הן, הרי שאינו בדעתו ואין גיתו גט. נשאלת השאלה, הרי אף כשהוא משיב על דברים הילו אין, ולי חושדיל מה קורה אחדי, נחשו שמה אחזתו צינה בימות החמה, ומחמת כן נזקק הוא לבגד חם, אינמי, כמו כן נחשו שמה בימות הגשמים, חמה אחדי, אחזו חום וזקוק הוא לבגד קל של פשטן, ואם כן גם אם הוא ישיב על הדברים הללו הן, אף שלא בעונתן, מניין לנו שאינו בדעתו ומה מועילה הבדיקה הזו. אלא אומרת הגמרא, השאלות שבהם בודקים אותו הם בפירי, בפירות שאינם מצויים באותה תקופה ששואלים אותו אם חפץ הוא בפרי שאינו מצוי בתקופה הזו ואם הוא ישיב הן, הרי לנו שאינו בדעתו. ואילו תוספות מבארים בדיבור המתחיל אלא ששואלים אותו אם רוצה שילקטו לו מן האילן את אותו המין. כי אם הם ישאלו אותו ישירות על הפירות, ייתכן שגם בימות הגשמים שאין פירות קיץ, ייתכן שהם כבושים הפירות הללו, ולכן הוא משיב הן. שנינו במסכת יבמות, בדף קוף י' ב' עמוד ב', חירש שנשא פיקחת ופיקח שנשא חירשת, אם רצה יוציא ואם רצה יקיים, שכשם שהוא כונס ברמיזה, כך הוא מוציא ברמיזה. ואילו פיקח שנשא פיקחת ונתחרש, אינו מוציא העולמית לפי שנישואי חירש או חירשת, אינם חלים אלא מדי רבנן. לכן, אף יכול לגרשה וחלים גם הגירושין מדי רבנן. אבל, נישואי פיקח ופיקחת שהם נישואים גמורים מן התורה, אין כוח בגירושי חירש להפקיעם. תדון כאן הגמרא, באילו אופנים יכול חירש לגרש, אף שנתחרש לאחר הנישואין. אומרת הגמרא, אמר רב כהנא, אמר רב, פיקח שנשא אישה וקידושיו קידושין גמורים, ולאחר הנישואין נעשה חירש אלא שיכול לדבר מתוך הכתב, שיודע לכתוב על גבי הקלף, כתבו ותנו גט לאשתי, אתם פלוני ופלוני, כותבין ונותנין גט לאשתו, שזו ראיה שפיקח הוא. ולכמן בדף עין בית עמוד א', מובאת ברייתא שממנה מוכח שלא כדברי רב, ומסקנת הגמרא שדינו של רב, זוהי מחלוקת תנאים. מקשה עכשיו רב יוסף על דברי רב כהנא. אמר רב יוסף, מהי כמשמלן? מה ישמיענו רב בהלכה הזו? הלא תנינה, שנינו ממשנתנו, נשתתק, נעשה אילם, ואמרו לו, נכתוב גט לאשתך וירקין בראשו לאות הסכמה. בודקין אותו שלושה פעמים כסדר הבדיקות שנתבהרו לאל בדף עין עמוד ב'. אם אמר והשיב על שאלה שתשובתה לאו, הוא השיב לאו, ועל שאלה שתשובתה הן, הוא השיב הן, הרי אלו יכתבו ויתנו. ומבואר במשנה, שניתן לגרש אישה על פי רמיזת הבעל, אף כשהוא אילם. וממשנה זו נשמע שכמו כן ניתן לגרש אישה על פי כתיבת הבעל, אף כשהוא חירש. תרץ את הגמרא, אמר לי רבי זיירה לרבי יוסף, אילם כאמרת, וכי אינך סבור לדמות דין חירש לדין אילם של משנתנו? הרי שייני אילם שונה דינו של האילם מהחירש. דתניה, שהרי שנינו בברייתא, במסכת חגיגה דף ב' עמוד ב', מדבר ואינו שומע זהו חירש. שומע ואינו מדבר זהו אילם. וזה וזה, החירש והאילם, הרי הן כפיקחים לכל דבריהם. דינם כפיקחים לכל דבר, ועל כן, לעניין גירושי אישה שנינו במשנה שאם נשתתק דהיינו שנהיה אילם, די בהסכמה שבהרכנת הראש. ואילו החירש יישבו חכמים בכל מקום לשוטה שאין בו דעת, ואשר כלפיו נאמר דינו של רב, זה חירש שאינו שומע ואינו מדבר. וסימניו של השוטה נתבהרו במסכת חגיגה שם, היוצא יחידי בלילה ועלן בבית הקברות. שואל החתם סופר עלו, בחירש לא מצאנו אף אחד מהסימנים שנמנו שם בגמרא במסכת חגיגה. מדוע אם כן החירש נחשב כשוטה? כותב החתם סופר שצריך לומר שהחירש אינו כשוטה ממש, אבל בכל זאת יש בו משום חיסרון דעת קצת, ואין דעתו שלמה. מכל מקום כתב שקרוב לוודאי שכך היא הלכה למשה מסיני. ולכן הוא צריך רב להשמיענו שאף שהוא אינו יכול לגרש ברמיזה בעלמה, מכל מקום יכול הוא לגרש אם הוא יכול לדבר מתוך הכתב, שזה מוכיח שהוא כפיקח. מבררת עכשיו הגמרא את דיני הברייתא. וממאי, מניין לנו, דמדבר ואינו שומע, זהו חירש, ושומע שאינו מדבר, זהו אילם. מבררת הגמרא דכתיב בתהילים למד ח', ואני כחירש לא אשמע, וכאילם לא יפתח פיו. הרי שחירש זהו מי שאינו שומע, ואילם זהו מי שאינו מדבר. ויבאתם המקור נוסף מקרוי חירש ומאילם, כדי אמרי אינשי, על פי לשון בני אדם שרגילים לומר על אדם שאינו יכול לדבר, השתקל מילולי, ניטל דיבורו. והמילה אילם היא נוטריקון, היא קיצור של השתקל מילולי. אמר רבי זיירה, אי קשיה לי, הקשיה לי. אם קשה לי משהו בדברי רב, כך יש לי להקשות. דתניה, שנינו בברייתא, לעניין שבועת העדות, אומרת התורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', ונפש כי תחטא ושמע קול עליו והועד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. שאם אמר אחד לשניים בואו ויעידו לעדות, והם נשבעו לו שאינם יודעים להעיד לו, ונמצא אחר כך שידעו להעיד לו, חייבים בקורבן אשם משום שבועת השקר הזו. ומאמילים אם לא יגיד, משמע שיכול הוא להעיד ואינו מועיד. פרט לאילם שאינו יכול להגיד, שאף אם ישבעו שאינו יודע להעיד וירקין בראשו שאינו יודע, פטור מקורבן שבועת העדות, מכיוון שאינו בר אגדת העדות. ומקשר רבי זיירה לדברי רב, עמי, מדוע אילם אינו בכלל אגדה, היכול להגיד מתוך הכתב, הלא יכול הוא להגיד עדותו מתוך הכתב, האגדה מתוך הכתב, אגדה מעולי. שהרי אמר רב, שחירש יכול לדבר מתוך הכתב, כותבים ונותנים גט לאשתו, וכיוון שהוא בר אגדה, אם כן אף הוא בכלל, אם לא יגיד ויתחייב קורבן שבועת העדות. מדרץ את הגמרא, אמר לאביי לרבי זיירה, עדות כאמרת, וכי אינך סבור לדמות דין אגדת העדות לדין אגדת הבעל, לכתוב גט לאשתו עד שאינך מקשה, מדוע לא תועיל אגדה מתוך הכתב בעדות כמו בגט? הרי שייני עדות שונה הוא דין עדות בבית דין, דרחמנה אמר שהתורה אמרה בספר דברים, פרק י' פסוק ט' ו', על פי שני עדים, יקום דבר. ומשמעות הפסוק היא שעדות צריכה להיות מפיהם של העדים ולא מפי כתבם. ואילו לגבי גט לא אמרה התורה דין אגדה, אלא שהבעל יגרש מדעתו. ולכך אף שלגבי גט מועילה אגדה מתוך הכתב בחירש כדי להחזיקו כפיקח גמור, שגירושיו גירושין, מכל מקום לגבי עדות צריך דווקא אגדה בפה ולא מתוך הכתב. מקשה הגמרה עכשיו על דברי הברייתא, שמהפסוק אם לא יגיד ממעטים אילם כיוון שאינו בר אגדת עדות. מי טבעי, מקשה הגמרה מן הברייתא המצויה בתוספתא. כשם שבודקים אותו, אומרת הברייתא, את מי שנשתתק אם הוא פיקח לגיטין על ידי הרכנת ראשו, כך בודקים אותו למסעות ולמתנות. אם פיקח הוא לעניין מסע ומתן, ולעדויות, אם פיקח הוא להעיד בבית דין ולירושות, ובסמוך תבאר הגמרה כל אחד מהדברים הללו. מסיימת הגמרה את הקושייה, קטנה מיד. על כל פנים שנינו פה בברייתא שבודקים אותו בהרכנת הראש גם לעניין העדויות. והיינו שאם ימצא שהוא פיקח, הרי הוא קשר להעיד עדותו מתוך הכתב, ואין בכך חיסרון משום מפיהם ולא מפי כתבם. וזה לא כדברי הברייתא לעניין שבועת העדות שמעתה אם לא יגיד, פרט לאילם שאינו יכול להגיד. מתרץ לגמרה אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב שישת, מה ששנינו כאן שבודקים אותו לעדויות, מדובר בעדות אישה להעיד על אישה שמת בעלה להתירה להינשא דאכילו ברבנן. שהקלו רבנן בעדות הזו להכשיר בפסולי עדות כגון עד אחד קרוב ושפחה. והוא הדין הקלו ברבנן עדות מתוך הכתב, ולעניין עדות זו בלבד בודקים אותו אם הוא פיקח. אבל לשאר עדויות, אכן אילם הוא לא בר אגדה, משום שלא ניתן להעיד מתוך הכתב. מוסיפה הגמרא להקשות מן הברייתא הזו, והקטן היא ירושות, על הרי שנינו בברייתא הזו שבודקים אותו אף לירושות, סוברת אם כן הגמרא כעת, שהכוונה להעיד על ירושות שהוריש אדם לחברו באלמה, ואם כן מוכח מהברייתא הזו, שלא רק לעניין עדות אישה כשר הוא להעיד מתוך הכתב, אלא אף לעניין עדות ממון. תרץ את הגמרא, אמר רבי אבאו, מה ששנינו בברייתא ירושות, אין הכוונה שבודקים אותו לעניין עדות ירושות דאלמה, אלא לעניין ירושת בנו הבכור. אם רוצה שבנו הבכור ייטול בנכסים בשווה עם שער אחד ולא ייטול פי שניים, לעניין זה בודקים אותו אם הוא פיקח, שככל שהוא פיקח, אף אם נשתתק יכול לחלק נכסיו לבניו מחיים על ידי רמיזה או על ידי כתיבה. מסיפה הגמרא להקשות עוד מהברייתא הזו. קטני מיית, הלו עדיין שנינו בברייתא שבודקים אותו למסעות ולמתנות. למסע ומתן, סוברת הגמרא מה אליו לעלמה. האם לא נשנה הדין הזה לעניין עדות, שבודקים אותו אם הוא פוקח להעיד בענייני מסע ומתן שבין בני אדם? הרי לנו שאילם קשר להעיד מתוך הכתב גם בעדות ממון. דוחה הגמרא ואומרת לא, מה שכתוב בברייתא מסע ומתן, הכוונה היא שבודקים אותו לא לעניין עדות דאלמה, אלא לדידי, לעצמו. כלומר, בודקים אותו אם הוא ראוי לשאת ולתת בנכסיו שלו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי ביום המיוחד הזה, היום שפותח את השנה השישית לייסוד המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. אנחנו חותמים את שיעור הדף היומי עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה לדף ה-70 של מסכת גיטין, אותו סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה ללמוד כעת. שאלה ראשונה על דף עין, מהו החילו? שאלה שנייה, מדוע טוב לאדם שישיר שליש קיבתו ריקה? שאלה שלישית, מה הפירוש בעלי רעתן? שאלה רביעית, אילו ג' דברים מכחישים כוחו של אדם? שאלה חמישית, מדוע ריבוי עושר קשה לאדם? שאלה שישית ואחרונה על דף עין, מה שואלים כשבודקים את האילם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים. בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון, י"ב, באדר א' תשעין עין וב, בו סיימנו ללמוד את דף עין ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שני י"ג, באדר א' תשעין עין וב, ונלמד את דף עין א' ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה להודות לבורא עולם על כל הטוב אשר גמלנו. כן נזכה ונחיה לאורך ימים טובים ושנים בריאות ארוכות ומאושרות ועסקנו בתורה. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. נשוב ונזכיר את הטלפון להרשמה לשבת הדף היומי 2. בעזרת השם יתברך בפרשת ויקהל, בשנת ויקהל, תשע"ו במלון שדות, נתכנס כולנו ככל שהמקום יכיל, לומדי הדף היומי ונחגוג 5 שנים למפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. טלפון להרשמה 053-734-5295. 053-734-5295. שיהיה לנו יום מלא מלא בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה והרבה שמחה ממקור הברכה. חלכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.